צווחים דף חפי, מתחילים בעזרת השם במשנה. אף פעם לא קרה לו דבר כזה. הכהן בא, שחט את הקורבן, הוא בא, הצמיד את המזרק, את הכלי שרת לקבל את הדם, פתאום הבהמה פרקסה, כל הדם נשפח הצידה על הקרקע של העזרה. מה עכשיו עושים? הוא לא הצליח לקבל את הדם בתוך הכלי שרת. האם הוא יכול עכשיו להתכופף ולאסוף את הדם ולזרוק את הדם על המזבח, או שמכיוון שהדם נשפח כבר על קרקע העזרה, אי אפשר יותר לזרוק את הדם. אומרת המשנה, נשפח הדם על הרצפה. במקום שהכהן יקבל את הדם בכלי שרת, מיד אחרי השחיטה, כל הדם נשפח מהצוואר של הבהמה על הרצפה. אז אומרת המשנה, והאספו פסול. אם אחר כך הכהן בא ואוסף את הדם של לעשות זריקת הדם, זה לא עוזר שום דבר והקורבן יהיה פסול. מה שכן, אם הכהן הספיק לפני כן לקבל את הדם מהצוואר של הבהמה, והידיים שלו רעדו ונשפח לו הדם מהכלי, אז הוא כן יכול לאסוף את הדם לתוך הכלי, מכיוון שכבר התקיימה פה מצוות הקבלה. אבל אם ישר מהצוואר של הבהמה אף פעם האדם לא נכנס לתוך הכלי, ישר הוא נשפח על העזרה, אז הדם הזה נהיה פסול. אומרת הגמרא תנו רבנן, הפסוק אומר, ולקח הכהן המשיח, הכוונה כהן המשיח, כהן גדול, שהרי מושכים אותו בשמן המשחה, שמים לו שמן המשחה, כשמכתירים אותו להיות כהן גדול, מה הוא לוקח? הוא לוקח מדם הפר, מהדם של הפר. עכשיו, הפר עם מי הידיעה, זה אומר שצריך לקחת את עיקר דם הפר, את הדם הכי הכי חשוב שיש בפר. מה הדם הכי חשוב שיש בפר? כשדם מקלח מהצוואר של הבהמה יש שלושה שלבים. שהשלב הראשון, כשעושים חתך, אז גם בלי שחיטה, כל חתך שעושים בבשר, יוצא מזה קצת דם. אז זה לא נקרא הדם העיקרי, זה סתם דם האור זה נקרא, דם של האור. אחר כך, כששוחטים את הסימנים ואת שתי הורידים הראשיים של הצוואר, שתי העורקים הראשיים, אז יש קילוח חזק שאז יוצא כל דם הנפש, כל דם החיים. אחרי שהקילוח החזק מסיים את הזרימה שלו, יוצא עוד קצת דם ככה שמתמצא ויוצא מהבהמה, כל הדם שיש בתוך הגוף של הבהמה. הדם הראשון נקרא דם האור, שזה לפני שחיטת הסימנים. הדם העיקרי נקרא דם הנפש. והדם השלישי, שזה מתמצא מהבהמה אחרי הזרם החזק, זה נקרא דם התמצית. קבלת הדם צריך לעשות מהדם העיקרי, דם עיקר, לא דם לא עיקר. למה? כי הפסוק אומר, ולקח מדם הפר, עם הידיעה, צריך שיהיה הדם העיקרי. לכן, צריך שיהיה מהדם האמצעי, מהדם הזורם, מדם הנפש, ולא מדם האור, לא מהדם שיוצא כשעושים רק את החטח הראשון, וגם לא מדם התמצית, מהדם שיוצא אחרי שנגמר הזרימה, מתמצא הדם החוצה מהבהמה. עוד דבר שדורשים מזה שכתוב מדם הפר, מדם הפר, דם מהפר יקבלנו, שזה בעצם הסבר למה שלמדנו במשנה. קבלת הדם צריכה להיעשות שהדם מקלח ישירות מהצוואר של הבהמה אל תוך הכלי. מהפר יקבלנו ישר בתוך הכלי, אבל אם הדם נשפח על הרצפה, אז כבר זה נפסל ואי אפשר יותר לעשות זריקת הדם. על זה אומרת הגמרא, למה באמת נלמד שדם מהפר יקבלנו, הכוונה מה שכתוב בפסוק, מדם הפר, הכוונה דם מהפר, כי למעשה אנחנו פה משנים את המילה. זה נקרא גורעים, מוסיפים ודורשים. זה שיטת השלושה שלבים. שלב ראשון, גורעים. אתה לוקח אות ממילה אחת, מוריד אותה מהמילה הזאת, מוסיף אותה במילה אחרת, זה הכוונה מוסיפים, ואז דורשים את המילה אחרי ש... חיברו את המילה החדשה. דרך אגב, המלבים בספרו על התורה מבאר את החלק הדקדוקי, איך באמת עושים דבר כזה. אבל זה אחד באמת מהכללים שאפשר בצורה כזאת לדרוש את התורה. כאן כשכתוב הפסוק, ולקח הכהן המשיח מדם הפר, אז לומדים מדם, את האות מם מהמילה מדם, האות הראשונה, גורעים, מורידים, מצמידים את זה למילה הדם, הפר, ואז זה הופך להיות מהפר, יוצא שדם מהפר צריך לקבל בכלי, ולא דם שכבר נשפח על העזרה. שואלת הגמרא, מי אמר לך שדורשים דם מהפר יקבלנו, הכוונה שצריך לקבל את הדם ישירות מהפר? אולי נגיד מדם הפר, שחלק מהדם של הפר, מדם הפר, הכוונה חלק מהדם, לא את כולו, אולי מספיק לקבל קצת דם, אתה יודע, אל תעמוד כל הזמן עד שנגמר כל הזרם של הדם הנפש. קיבלת קצת דם, לך תזרוק את זה על המזבח, שהדם ימשיך לקלח, מה אתה צריך את הדם הזה? אולי נגיד שזה הכוונה, מדם הפר, חלק מהדם, אתם גם זה לא יכול להיות. איסל קדתך, מדם הפר כדכתיב, מדם ואפילו מקצת דם, זה לא יכול להיות. ואמר רב, רב אומר הלכה, השוחט לכתחילה צריך שיקבל את כל דמו של פר. מלכתחילה צריך לקבל את כל הדם בתוך הכלי, כל הדם של הנפש, כל הזרימה החזקה הזאת צריך לחכות עד שהזרימה תיגמר, ורק אז אפשר ללכת לעשות זריקת הדם. אז אם כן, אי אפשר להגיד שהכוונה פה מדם הפר, שמספיק קצת מהדם, אלא צריך את כל הדם של הזרימה. אז מה לומדים כן מדם הפר? אומרת הגמרא, כן, מה באמת המקור של רב שלכתחילה צריך לקבל את כל הדם? אז הוא מביא פה לפני כן, שנאמר ואת כל דמו ישפוך. צריך לקבל את כל דמו של הפר ולשפוך אל יסוד המזבח. וכסבר, גורעין, אלא אם כן, מה באמת הפירוש מדם הפר? זה לא הכוונה קצת מהדם, כי הרי את כל דמו צריך לשפוך. אז מה הכוונה מדם הפר? אלא כסבר, גורעין ומוסיפים ודורשים. כמו שאמרנו, שיטת השלוש שלבים. מורידים את האות מם מהמילה מדם, מוסיפים אותה למילה הדם, ואז זה נהיה מהדם. הם מוסיפים אותה במילה הפר, ואז זה נהיה מהפר, דם מהפר, שקבלת הדם צריך להיות ישירות מהפר, ישירות מהצוואר של הבהמה. אומרת הגמרא גופה, עכשיו בואו נתבונן בגופם של דברים. אמר רב יהודה, אמר רב השוחט, צריך שיקבל את כל דמו של פר. כשהיה שחיטה, צריך לעשות קבלת הדם, לקבל את כל הדם העיקרי של הפר, את כל דם הנפש, הדם של הזרימה החזקה. שנאמר, ואת כל דם הפר ישפוך. רגע, ואת כל דם הפר ישפוך, אתה יודע על מה זה כתוב? הפסוק הזה? מדובר כאן, דבר ראשון, על דם, שכבר עשו את זריקת הדם של הקורבן, נשאר לי פה עכשיו דם. ואת אותו דם שנשאר לי, מה אני עושה איתו? אומר לי הפסוק, תשפוך אותו על יסוד המזבח. אז אם כן, לא מדובר פה על המצווה שצריך לקבל את כל הדם מצוואר הבהמה. אז למה אתה לומד מזה שצריך לקבל את כל הדם? אומרת הגמרא, והבשירה עם כתיב. הרי פה מדובר על מה שנשאר אחרי זריקת הדם, מה שנשאר בכלי, מה עושים איתו, זורקים אותו על יסוד המזבח. אז למה אתה לומד מכאן שחייבים לקבל את כל הדם מצוואר הבהמה? אז הרי לא נאמר הפסוק על המקרה הזה. מתרצת הגמרא, יש הרי כלל, אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לעניין אחר. זאת אומרת, לפעמים התורה כותבת מילים מסוימות, מילים מיותרות בפסוק מסוים, ושם הוא באמת ממש מיותר, אין מה לדרוש ממנו, והתורה כתבה אותו שם כדי שאתה תיקח את המילים האלה למקום אחר, ששם זקוקים לו, ולדרוש משם, מהמילים האלה, מה שצריך במקום האחר. וזה מה שהגמרא פה אומרת. אם אינו עניין לשיריים, דעליתי לכולי דם, הרי הפסוק הזה שכתוב את כל אדם ישפוך, אי אפשר להשתמש איתו במצוות השיריים, כי הרי אין פה את כל אדם, כי הרי חלק מהדם כבר זרקו אותו בזריקת הדם על המזבח. אז אם כן, הפסוק הזה לא נאמר לאחן שהוא כתוב, אלא הוא נאמר לעניין אחר, תנאו עניין בקבלה, במצוות קבלת הדם, ששם כן אפשר להשתמש עם הפסוק הזה, כי הרי אפשר לקבל את כל הדם, לאותו מקום תיתן את הפסוק הזה ותאמר, שכשמקבלים את הדם, צריך לקבל את כל הדם הנפש בתוך הכלי שרת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בא עם הלכה, השוחט, כשהכהן בא ושוחט את הקורבן, מיד אחרי השחיטה הוא צריך להרים את הסכין, שהחוד יהיה ללמעלה. מה כל כך דחוף? אז הוא מסביר, השוחט צריך שיגביע הסכין למעלה, מיד אחרי השחיטה הוא מחזיק את הסכין כשהלאב נמצא לצד למעלה. למה? שנאמר ולקח מדם הפר. מה צריך להגיד פר? הרי כבר כל הפרשה מדברת בעניין פר. אלא מה באים להגיד את הדגש פה מדם הפר, ולא מדם הפר ודבר אחר. זאת אומרת, צריך לקחת מדם הפר, כשקיבלת בכלי שרת דם, צריך שהדם שנמצא בפנים מכיל רק דם שיצא ישירות מצוואר הבהמה. דם שהתקבל לפניכם במקום אחר ואחר כך הוא טפטף לתוך הכלי, אל תקבל בתוך הכלי שרת. עכשיו, ברגע שהכהן בא ושחט את הפר, קצת דם עדיין נרטב הסכין, קצת דם. אם האדם הזה יטפטף עכשיו לתוך הכלי שרת, יוצא שהכלי שרת קיבל לא רק דם ממקור של הצוואר של הבהמה, אלא חלק ממנו מתקבל מדם שהרטיב את הסכין, ועכשיו הוא מטפטף לתוך הכלי. אז הוא לא ישירות מדם הפר, אלא הוא מדם הסכין, זה דבר אחר. לכן צריך להרים מהר את הסכין כדי שאדם לא יטפטף בתוך הכלי שרת. שואלת הגמרא, ודם סכין במים מקנח לי? איך אם ככה ינגבו את הדם של הסכין, אם אפשר לטפטף אותו לתוך המזרק? אז מה, תגיד שישאר הדם על הסכין? כשהכהן עכשיו יבוא וישחט קורבן אחר, יתערבב הדם של הקורבן הקודם עם הדם הבא? זה לא יכול להיות, הרי צריך שזה יהיה כל קורבן, צריך שהדם שלו יהיה בנפרד בתוך הכלי שרת. אז אם כן, מה עושים? אם תנגב אותו סתם עם איזשהו סמרטוט, זה גם אי אפשר, בגלל שהרי זה גנאי שדם שהוא קדוש, הרי על ידי שחיטת הקורבן, כל הדם של הבהמה הקדוש, מה אתה רוצה לנגב בכלי, בסמרטוט חול את הדם הקדוש הזה, זה גם כן אי אפשר, אז מה עושים? דם סכין במים מקנח לי, אמר אביי בשפת מזרק. אפשר פשוט לקחת את זה, המזרק, יש את החלק הפנימי שבו, ויש את הדפנות החיצוניות. אז הוא פשוט מגרד את זה על שפת המזרק בצד החיצוני שבו, וככה הסכין שלו נקי. מצד שני, אדם לא נכנס לתוך המזרק, מכיוון שכנחו אותו בצד החיצוני של המזרק. כדכתיב כיפורי זהב. רואים מכאן ש... כדכתיב כיפורי זהב. רואים מכאן שקוראים למזרק מלשון כיפור. כיפור זה הכוונה כינוח. מתי היו מקנחים את המזרק? מתי שהיו מסיימים לשחוט, היו מקנחים את הסכין בצד השני של המזריק. כשהיו שוחטים את הקורבן, היו צריכים שהדם יישפך לתוך כלי שרת. זה הכוונה קבלת הדם. בא עכשיו רב חיסדא ומחדש חידוש, שהדם שנשפך לתוך הכלי שרת, חייב להישפך ישירות מהברידים לתוך הכלי שרת. אמר רב חיסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא, השוחט, כששוחטים קורבן, צריך שייתן ורידין לתוך הכלי. צריך שהורידים יהיו מכוונים בדיוק כנגד הכלי שרת, דהיינו, כשהוא מחזיק את הצוואר של הבהמה, שיחזיק את הכלי ממש כנגד הורידים, שהאדם ישפך ישר לתוך הכלי, ולא שיחזיק את הקורבן קצת רחוק, ויסמוך על זה שמכיוון שאדם מקלח, אז הוא מכוון שסוף הקילוח ישפך לתוך הכלי, למרות שהקורבן והכלי נמצאים במרחק מסוים. אלא לא, צריך שהורידים יהיו ממש כנגד הגובה, זאת אומרת, בקו ישיר משפת הכלי למעלה, צריך שיהיה ורידים מכוונים כנגד זה. ורק אז זה נחשב קבלה, כמו שהתורה אומרת, ולקח מדם הפר, שצריך להיות ישירות מדם הפר. אתמר נמי, באמת נאמר הלכה כזאת משם חכם אחר, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, ורידים צריך שיראו אוויר כלי. הורידים צריכים להיות שהם כביכול, אם היה להם עיניים, הם היו רואים את האוויר של הכלי, דהיינו שנמצאים ממש מול האוויר של הכלי. עכשיו הגמרא מביאה שאלה. כשמקבלים את דם הקורבן, מה קורה אם התחתית נשברה? האם זה נחשב קבלת הדם כמו שצריך או לא? בואו נראה את הצדדים. בא מיני רבי אסי מרבי יוחנן, היה מקבל ונפחתו שולי מזרק עד שלא הגיע הדם לאוויר מהו. מה קורה? כהן בא לקח כלי חדש, כלי טוב, בא לקחת את הכלי בשביל לקבל את הדם של הקורבן, מיד עכשיו תכף הוא נשחט, לקבל את הדם. טוב, אדם, באמת שחטו את הקורבן, אדם בא להיכנס לתוך הכלי, לפני שאדם נכנס לאוויר הכלי, פתאום טרח, נשבר התחתית של הכלי. האם ברגע שהאדם היה באוויר לפני שהוא נכנס לכלי, זה נחשב כאילו הוא כבר נכנס לתוך הכלי, ואז אנחנו אומרים שברגע שדם מתקבל כבר בתוך כלי, אפילו אם אחר כך נשפח, זה כבר קשר. אתה פשוט מרים עם כלי אחר את הדם מהקרקע של העזרה ועושה זריקת הדם. אתה מביא כלי אחר ומרים את הדם ועושה זריקת הדם. אבל אם זה אף פעם לא נכנס לתוך כלי, אז זה לא נחשב שזה יתקבל, אלא זה נחשב שזה נשפח על הרצפה, ואז כבר למדנו שקבלת הדם תהיה פסולה. עכשיו, השאלה פה היא שאלה מעניינת. האם כשהדם נמצא באוויר, אבל אתה יודע שהוא תכף נכנס לתוך הכלי, והוא נמצא כנגד הכלי, האם זה נקרא שהוא כבר נכנס לתוך הכלי? כי אז באותו זמן שזה היה באוויר, הכלי היה שלם. או שנגיד לא, עד שאדם לא נמצא בתוך האוויר של הכלי, הוא לא נקרא שהוא נכנס לכלי. וכשאדם נכנס לאוויר של הכלי, כבר לפני כן הכלי נשבר התחתית שלו, ואז אם ככה אף פעם זה לא יתקבל בתוך כלי, ואז האדם הזה יהיה פסול. זו הייתה השאלה שלו. וזה שתי הצדדים. אוויר שאין סופו לנוח, כמונח דמי, האם אוויר שבסופו של דבר הוא לא ינוח בתוך הכלי, מכיוון שהרי התחתית נשברה, האם זה נחשב שזה כבר התקבל בתוך הכלי, או לא כמונח דמי, או שאנחנו אומרים לא, זה לא נחשב שזה מונח בתוך הכלי, מכיוון שהוא בחיים לא יכול להתקבל בתוך הכלי, כי הרי הכלי כבר אין לו תחתית עכשיו, וזה ישפך ישר על הרצפה. נו, מה באמת התשובה? האם אפשר לעשות ככה קבלת אדם או לא? אמר לי, ענה, מי היה פה הרב ששאלו אותו? רבי יוחנן. רבי יוחנן ענה תשובה לשאלה. אמר לי, תניטוע. למדנו את זה באמת בברייתא, בדיוק תשובה לשאלה שאתה שאלת. הפסוק אומר, מי חטאת. מי חטאת זה מים של פרה אדומה. כולנו מכירים, פרה אדומה מחפרת, על מים מחפרת, על אדם שנטמא טומאת מת. איך מכינים את מי פרה? היו לוקחים כלי, ושמים שם מי מעיין לתוך הכלי, ומערבבים את זה ביחד עם אפר של פרה אדומה, והמים האלה מתארים טמאים. חוק של הקדוש ברוך הוא, זאת חוקת התורה. ההלכה היא שהמים שצריכים בשביל מי פרה אדומה, מי חטאת, צריכים להיות מים חיים. מה זאת אומרת מים חיים? מה יש מים מתים? מה פירוש מים חיים? הכוונה מי מעיין. עכשיו ההלכה היא שהמים האלה צריכים להיות חיים אל כלי. הם חייבים להישאר ממי נביאה של מעיין, גם כשהם נכנסים לתוך הכלי ששם הם מתקבלים. אבל אם אני לוקח, אני אומר, שמע, אני אלך עכשיו למעיין, אני אשאב מים ויביא את זה בשביל מי פרה אדומה, ואז ישפחו את זה בתוך הכלי ששם הולכים לערבב את האפר, זה לא טוב. זה חייב שהמים יתקבלו ישירות מהנביאה של המעיין לתוך כלי ששם אמור להיות האפר חטאת. זה גזרת הכתוב, מים חיים אל כלי, כשהמים נכנסים לכלי הם צריכים עדיין להיות חיים עם הנביאה של המעיין. עכשיו, מה קורה אם יש כאן מעיין? מעיין מרהיב מאוד, שלמעשה אתה עובר, אתה רואה שיש כזה מין אר ממש זקוף, אר תלול, ממש זקוף. במעלה האר יש מים של מעיין זקים שזורמים. המים האלה שזורמים מתקדמים ונוסעים, ויש בסוף הזרימה שלהם יש סוג של צינור. עכשיו הצינור הזה הוא לא נחשב כלי, לכן המים האלה עדיין נחשבים מי מעיין. המים עוברים דרך הצינור ואז הם מקלחים ללמטה. יש כזה מין סוג של זרימה שהמים נזרקים ומקלחים ללמטה. המים האלה כל זמן שהם זורמים נקראים מים חיים. מה קורה אם אחד באמר, וואו, יש פה מי מעיין, בואו באמת ניקח קצת מהמים. הולך, לוקח חבית, שם שם על איפה שהמים מסיימים לקלח, איפה שנגמר כל הקשת של הזרימה של המים, של הקילוח של המים, הוא שם שם חבית. טוב, הוא נהנה לראות ככה איך המים הנקיים האלה נכנסים לו מים צלולים לתוך החבית. מגיע לשם שליח בהול, שאומר, שמע, עכשיו שוחטים את הפרה האדומה בהר הזיתים, חייבים מהר לקחת מים בשביל למלא בתוך הכלי של הפרה האדומה. מה עם בעיה? בטח, בשבילך? מה השאלה בכלל? כך, אתה תקח את המים. עכשיו, מה פה הבעיה? הבעיה היא שהמים, כשהם יוצאים, כשהם זורמים, הרי הדרך שלהם היא שהם תכף מגיעים לתוך הכלי למטה, לתוך החבית. עכשיו, אם אתה בא לקחת עם הכלי של הפרה האדומה את המים, יוצא אם כן שאתה לוקח מים שכבר היו אמורים תכף להתקבל בתוך החבית למטה, שזה לא מיועד לאפר פרה אדומה. אז אולי נאמר שהמים ברגע שהם עתידים להיכנס בתוך החבית, זה נחשב כאילו הם נכנסו כבר בתוך החבית, ואז המים האלה כבר לא נקראים מים חיים. אז על זה באמת מדובר כאן הברייתא הזאת. חבית שמונחת תחת הזינוק, חבית שנמצאת מתחת הזינוק, הכוונה הזרם של המים, הקשת הזה של המים שזורם ממעלה ההר הזקוף כלפי מטה, והוא כאילו עושה כזה מין, המים עושים צורה של קשת כזאת, ונשפחים ככה ללמטה, הם כאילו נזרקים ישר, ממשיכים הלאה להיזרק, ואז הם נשפחים כלפי מטה. אז הוא שם חבית תחת הזינוק, תחת איפה שנגמר המים כשהם נשפחים על הארץ. מים שבתוכה ושבחוץ עלה פסולים. מה קורה אם עכשיו בא הכהן, כמו שסיפרנו, לקחת מהמים האלה בשביל אפר פרה אדומה? אז אם הוא לוקח מים מכנגד, קודם כל אם הוא לוקח מים מהחבית, ודאי שזה פסול. גם אם הוא מכניס את הכלי לתוך החבית, שלפני שהמים יגעו בקרקעית של החבית, הם כבר ייכנסו לתוך הכלי. אז על זה אומרת המשנה, מים שבתוכה, זה הכוונה בתוכה, אז זה פסול. למה? כי זה עתיד להתקבל בתוך החבית, אז אני חושב כאילו זה כבר היה בחבית, אז זה כבר הפסיק הנביאה, זה כבר לא נקרא מים חיים אל כלי. אבל לא רק זה, גם אם המים עדיין נמצאים באוויר, אבל הם נמצאים כנגד הדפנות של החבית למטה, כל המים שנמצאים באוויר, שבין הדפנות של הכלי שנמצא למטה, הכלי הרגיל, לא הכלי של, של האפר פרה אדומה, כל מה שנמצא כנגד הדפנות שלו עד למעלה, זה נחשב כאילו כבר המים נמצאים בתוך החבית, והם גם כן פסולים. זה הכוונה מה שכתוב, שבחוץ עלה, מה שכנגד הפה של החבית, גם המים האלה פסולים. מה עוד? מה קורה שבחוץ עלה? זה הכוונה מים שבתוכה, שבחוץ עלה פסולים, יופי. עכשיו, יש עוד מקרה. המקרה השני הוא, צירף פיה לזינוק. צירף פיה לזינוק. מה זאת אומרת? מה קורה אם הוא אומר, אני לא מחכה שהמים ירדו עד ללמטה, אני לא לוקח את המים מהכילוח, אלא אני פשוט מרים את הכלי חטאת, את הכלי של ה... ששמים בו תכף את המי חטאת, והוא מניח את הכלי ממש למעלה. זאת אומרת, יש את הר, את הר ששם במעלה ההר יש את המי מעיין שזורמים, והם הרי בסוף בקצה יש כזה מין צינור, בקצה של מעלה ההר, שהמים כשמסיימים את ההר הם נכנסים לסוג כזה של צינור, ואז הם ממשיכים לקלח ונשפחים על הרצפה, הוא בא ולוקח את הכלי, מצמיד אותו לתחתית של הצינור, ככה שחצי מהכלי הוא מתחת לצינור וחצי מהכלי הוא נמצא כנגד המים, וככה רוצה לקבל את המים. אז עכשיו השאלה היא, האם... מה קורה כשבאים ושמים את הכלי בצורה כזאת? על זה אומרת המשנה, צירף פיה לזינוק, מים שבתוכה פסולים, ושבחוץ עלה כשרים. מים שבתוכה, מים שיצאו... עכשיו פה מדובר, הכלי, זה לא הכוונה הכלי של ה... של המי חטאת, לא, הכוונה פה סתם כלי חולין. בא איזה בן אדם, הגיע למקום, והוא רואה, או, איזה יופי, תראה איזה מים צולים נשפחים פה במעלה ההר, בוא וניקח קצת מים, הוא בא לוקח כלי, שם את זה ממש קרוב לצינור, כדי שכל המים ישפך לו בתוך הכלי. עכשיו בא הכהן, ורוצה לקבל מים בשביל מי פרה אדומה. עכשיו, אם הוא לוקח מים, הוא אומר, תשמע, אני מצמיד, אני לא רוצה שהמים שלי פסלו, לכן אני פשוט לוקח את הכלי שלי, מצמיד אותו לפה של הצינור, לפני שהמים בכלל יוצאים מהצינור, כבר הם יתקבלו לי לתוך הכלי, זה נקרא שבתוכה. זה הכוונה שבחוץ עלה, זה הכוונה שבחוץ עלה, שבחוץ לכילוח של המים, אלא הם עדיין נמצאים בתוך הצינור, אז זה קשר. אבל אם הוא נותן למים לזרום קצת החוצה, או מקבל את המים אחרי שהם זורמים קצת החוצה, אז מכיוון שכבר יש כלי רגיל מתחת, והמים האלה היו מעל הכלי ההוא, המים האלה כבר נפסלים. זה מה שממשיכה המשנה ואומרת, הברייתא ואומרת, צירף פיה לזינוק, מים שבתוכה פסולים, מים שנמצאים מחוץ לצינור, והם נחשבים בתוכה של הכלי של ההוא שרצה סתם לקחת מים, המים האלה פסולים בשביל אפר פרה אדומה. אבל שבחוץ עלה, המים שנמצאים... בתוך הצינור, המים האלה הם נחשבים כשרים. אם כן, רואים מכאן שמים שזורמים, שהם נמצאים בחלל של באוויר שאמורים תכף להיכנס לתוך הכלי, נמצאים באוויר שכנגד הדפנות של הכלי, אנחנו רואים שהם נחשבים כמו מים שכבר נכנסו לתוך הכלי. אז אותו דבר גם כן יהיה לגבי קבלת הדם. ברגע שבאו לקבל את הדם, אז גם אם הדם עדיין לא נכנס לתוך הכלי, זה נחשב כאילו הוא כבר התקבל בתוך הכלי. שואלת הגמרא, בסדר, אבל לא זו הייתה השאלה שלנו. היי מאי, באי מיני אוויר שאין סופו לנוח, וכפשט לי אוויר שסופו לנוח? הרי מה הייתה השאלה ששאלו את רבי יוחנן? מה קורה כשיש כלי שאין לו תחתית, כלי מזרק, כלי שרת שאין לו תחתית, ובאו לקבל איתו את הדם? האם זה נחשב קבלת הדם כמו שצריך או לא? אז שם, אדם הרי לא עתיד לנוח בתוך הכלי, כי הרי אין לו קרקעית, אין לו את השוליים, אז הוא לא אמור להיכנס לתוך הכלי. אז זה עדיין נשאר שאלה, מה עונה רבי יוחנן? ממים שמקלחים והם אמורים להיכנס לתוך כלי, אבל הכלי ההוא דווקא יש לו כן שיריים, טוב, שמה באמת יכול להיות שזה נחשב כאילו זה נכנס בתוך הכלי, מכיוון שיש שמה שוליים בכלי, יש תחתית לכלי. אבל עדיין אין פה תשובה לשאלה ששאלו את רבי יוחנן. מה התשובה פה של רבי יוחנן ענה? שאלו אותו מה קורה בכלי שאין לו תחתית, והוא עונה מה יהיה בכלי שיש לו כן תחתית. אומרת הגמרא, תרתק אביי מיני. השאלה ששאלו את רבי יוחנן היה שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם באמת אוויר שאין סופו לנוח, דיינו, דבר שנמצא באוויר מעל כלי שאין שם תחתית, האם כשהוא נמצא באוויר זה נחשב כאילו נכנס לתוך הכלי או לא? אם תרצה לומר אוויר שאין סופו לנוח לב כמונח דמי, מה אתה רוצה להגיד? שמה, אין פה תחתית, אז זה לא אמור להתקבל אף פעם. אז ודאי, כשהוא באוויר זה לא נקרא כאילו התקבל בתוך הכלי. אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, שאלה שנייה. אוויר שסופו לנוח, מהי? מהי ההלכה כשיש כן תחתית לכלי? והוא אמור להיכנס בסופו של דבר, הדבר שנמצא, הנוזל שעכשיו באוויר אמור תכף להיכנס לתוך הכלי. האם כשהוא באוויר זה נחשב כאילו הוא כבר בפנים מכיוון שסופו להיכנס, או שכל מן שהוא באוויר זה לא נקרא שהוא בפנים מכיוון שהוא לא נכנס? וזו היה השאלה השנייה, ועל זה באמת רבי יוחנן הביא ראיה מהברייתא, שהאוויר שסופו, דבר שנמצא באוויר שסופו להיכנס לתוך הכלי, זה נחשב שנמצא בתוך הכלי. אומרת הגמרא, רב יוסף מתנה אחי. באמת רב יוסף ככה למד את השאלה ששאלו את רבי יוחנן, ששאלו אותו שתי שאלות, גם לגבי כלי שאין לו תחתית וגם לגבי כלי שיש לו תחתית, ורבי יוחנן ענה תשובה על השאלה השנייה לגבי כלי שיש לו תחתית. לשון אחרת בשאלה, רב כהנא מתנה חבית באה מיני, הוא פשט לי חבית. לפי דעת רב כהנא, באמת השאלה ששאלו את רבי יוחנן היה כשיש מה, יש נוזל שעתיד להיכנס בתוך חבית, והוא עדיין נמצא באוויר כנגד החבית, האם זה נקרא שהוא כבר נמצא בפנים או לא? הוא הביא לו ראיה, כן, זה נקרא שזה נמצא בפנים, וראיה היא לגבי מים שנשפחים ומקלחים ממעיין. גרסה שלישית, איך מה היה השאלה ששאלו את רבי יוחנן? רבא מתנה חבית באמיני, הוא פשט לי מזרק. זה מפתיע. השאלה הייתה מדבר שהוא לכאורה די פשוט, השאלה, העניין של חבית, האם כשמים נמצאים בחלל כנגד הדפנות של חבית, כשהם עדיין באוויר זה נחשב שהם נכנסו בחבית או לא? זה היה השאלה ששאל אותו, ולמעשה התשובה לזה היא שזה נחשב בפנים ויש לזה מקום מברייתא, אבל הוא כנראה לא ידע את הברייתא הזאת. הוא שאל את רבי יוחנן את השאלה, ורבי יוחנן מאיפה הביא לו ראיה? ממזרק. מה הראיה ממזרק? אי אתה מודה במזרק שאי אפשר לו בלא זינוק. הרי כשמקבלים דם אחרי שחיטה של בהמה, הדם תמיד בהתחלה עושה איזשהו זרם כזה ורק אז הוא נוחת לתוך הכלי. לא שייך דבר כזה שהאדם ייכנס ישר לתוך הקרקעית של המזרק של הכלי שרת. תמיד יש לו זרימה ואז הוא נשפח כשהוא נרגע מהזרימה שלו. אז לכן חייב להיות שכשהמים זורמים זה נקרא שהם כבר נמצאים בתוך הכלי, כי אחרת אף פעם אין מציאות כזאת שיהיה קבלת הדם כמו שצריך. כי אם אני אומר שהזרימה של הדם לא נחשבת כשנמצאת כבר בתוך הכלי, אם הזרימה הזאת נחשבת כאילו היא זורמת בחוץ, אז אם כן יוצא שאף פעם אין כזאת מציאות שיהיה קבלת הדם ישר לתוך כלי. כי תמיד הדם קצת זורם ורק אחר כך הוא נשפח. אלא מה רואים? פה שהזרימה שיש קודם גם נחשבת שכבר נמצאת בתוך הכלי, ולכן גם לגבי חבית, יש זה שהמים זורמים והם עדיין לא נמצאים בתוך הקרקעית של הכלי, זה נחשב שהם כבר נמצאים בפנים. תנן אתם. מהי ההלכה לגבי אותו רעיון של מי חטאת שבאים לקבל אותו בכלי בשביל אפר פרה אדומה? כאן מדובר על כזה אר שיש עליו מי מעיין, אבל בשונה מהמקרה הקודם שדיברנו על אר שהוא זקוף, דיינו שיש כמו ממש כמו קיר והמים נמצאים מלמעלה ונשפחים בקשת כזאת כלפי מטה, ואז הם יכולים להיכנס ישר לתוך כלי שנמצא למטה בסוף הזרם. כאן מדובר הר רגיל, שיש בו שיפוע סביר, ויש מעיין למעלה, ואז נהיה סוג של כזה מין שפיכה כזאת, שנשפך מים על ההר, במורד ההר, ככה. עכשיו, אם אתה נותן למים להישפך טבעי, אז זה לא ייכנס אף פעם לתוך כלי שעומד, אלא אם כן אתה מטה את הכלי קצת הצידה. אתה רוצה שכלי יעמוד, ושהמים בכל זאת ייכנסו לתוך הכלי. מה עושים? עושים מרזב. פשוט מאוד לוקחים מרזב, מעמידים אותו באמצע ההר, באמצע הזרימה של המים, ואז המים נכנסים לתוך המרזב ונשפחים בתוך הכלי. ועל זה מדברת כאן המשנה. ממה מייצרים את המרזב? זו השאלה. מאוד חשוב מה שהמשנה אומרת, שהמרזב לא יהיה מיוצר מכזה חומר שמקבל טומאה. מכיוון שהתורה אומרת שאפר של פרה אדומה צריך להיכנס למים שאף פעם לא היו בתוך מקום שמקבל טומאה. אז על זה באמת מדברת כאן המשנה. תנא נתן. נתן ידו או רגלו, שזה למעשה ידו של האדם, הוא רוצה להפוך אותה למזרק, דיינו, הוא רוצה להפוך אותה כן למרזב. רוצה להפוך אותה למרזב. הוא שם את היד במורד ההר, ואז המים עולים על היד שלו ונכנסים לתוך הכלי. עכשיו, היד של אדם, יהודי, מקבל טומאה. אז אם כן, זה נשפח לתוך הכלי, דרך היד שלו, אז זה נכנס לתוך הכלי, דרך דבר שמקבל טומאה, או דרך רגלו, זה גם כן אותו רעיון, הוא שם את הרגל כדי שהמים ייכנסו לתוך הכלי, זה גם דבר שמקבל טומאה. דבר שלישי, או עלי ירקות. עלי ירקות שראויים לאכילה, שהם גם כן מקבלים טומאה, כמו כל אוכלים שמקבלים טומאה, כדי שיעברו מים לחבית. עכשיו פה, לשם שינוי מהמקרה הקודם, החבית שנמצאת למטה, זה חבית שמיועדת באמת למי חטאת. זה לא חבית למים רגילים. וכאן הוא רוצה שהמים ייכנסו לתוך החבית כדי שיהיה לו מי מעיין. פסולים. המים האלה פסולים, מכיוון שזה לא מים מנביאתם, לא מים כמו שהם זורמים, אלא זה מים שהתקבלו בתוך כלי, בתוך דבר שמקבל טומאה, אפילו לא כלי, בתוך דבר שמקבל טומאה, אז צריך שיהיה מים תאורים ב-100%. ברגע שהמים לא תאורים ב-100%, זה לא קשר. תכף הגמרא תביא לזה באמת מקור. אבל אם הוא קיבל את אם הוא הפך את המרזב, הוא לקח משהו שלא מקבל טומאה. למשל, עלי קנים, עלי גוזים, כל מיני עלים שהם לא ראויים לאכילה, שהם לא מקבלים גם טומאה, ואותם הוא הפך למרזב, אז המים יהיו כשרים. זה הכלל. אם אתה עושה מרזב מדבר המקבל טומאה, המים שנשפחו דרך המרזב פסולים. אבל אם אתה הופך מרזב מדבר שאינו מקבל טומאה, אז המים יהיו כשרים. מה באמת המקור לזה שאם מים של מעיין עוברים באיזשהו חפץ שמקבל טומאה, אז המים האלה נהיים פסולים? מינא נמילי. דאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בר אבא. אמר קרא, הפסוק אומר, לגבי המים האלה של המעיין, שאתה משתמש איתם לאפר פרה אדומה, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. מה הכוונה? יש בזה כמה כוונות בדרך הפשט, אבל אנחנו לוקחים את הפסוק הזה בשביל הדרשה שאנחנו כרגע צריכים. כשאתה רוצה להשתמש עם מים של מעיין או מים של מקווה, הם חייבים להגיע רק על ידי דבר טהור, על ידי דבר שלא מקבל טומאה. הווייתן על ידי טהרה. ההוויה של המים האלה צריכים להתהוות על ידי טהרה, ולא על ידי כלים שמקבלים טומאה. הווייתן על ידי טהרה תהי. כשאתה רוצה להשתמש עם מים של מעיין, שהם חייבים להישאר מי מעיין, אתה חייב שהם לא יעברו דרך דבר שמקבל טומאה, אלא הם צריכים להיכנס מהמעיין ישירות לכלי של האפר פרה אדומה, ישר לתוך הכלי בצורה של טהרה, ולא על ידי דבר שמקבל טומאה. ואם כן, מכאן אנחנו לומדים שברגע שאתה הופך למרזב דבר שלא מקבל טומאה, אז זה בסדר גמור, כי המים הווייתן על ידי דבר של טהרה. אבל אם אתה עושה מרזב דבר שמקבל טומאה, אז זה לא הווייתן על ידי טהרה. דרך אגב, כתוב כאן גם מקווה. בור מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. רש"י באמת לומד שאותו הלכה זה נאמר גם לגבי מקווה טהרה. מקווה שאנחנו טובלים בו לטהרה. גם המקווה הזה צריך לעשות שהזרימה של המים לתוך המקווה יהיו בדבר שהוא לא מקבל טומאה. למשל, אם אתה רוצה לקחת מהאוצר של המי גשמים, להעביר את המים לתוך המקווה, אתה לא יכול להעביר את זה על ידי דבר שמקבל טומאה כמו צינור מברזל, אלא אתה צריך להעביר את זה על דבר שלא מקבל טומאה, על ידי איזשהו כלי שלא מקבל טומאה. לא, אפילו לא כלי, על ידי איזשהו דרך שלא מקבל טומאה. צינור בדרך כלל, כמו שראינו גם במקרה הקודם, שמים שנשפחו במעלה ההר, היה שם גם צינור. צינור בדרך כלל הוא לא דבר שהוא נקרא מקבל. הוא לא דבר שיש לו בית קיבול. זה לא נקרא מים שאובים. למה? מכיוון שאי אפשר להשאיר את המים בתוך הצינור, כי הרי יש חור משתי הצדדים. זה לא דבר שיש בו בית קיבול. אבל אם זה מברזל, דבר שברזל, מכיוון שברזל מקבל תומה, אז אתה לא יכול לשפוך מים למקווה או למעיין דרך ברזל. מה שכן, אם אתה ממשיך, בוא נגיד מים עברו דרך ברזל, לא עם בית קיבול, לא סתם דבר דרך ברזל, אבל אחר כך הם המשיכו וזרמו באבן, לא בברזל. אז מכיוון שלתוך המקווה הם לא נכנסו דרך הברזל, אלא הם המשיכו אחר כך עוד קצת, במקום שהוא לא מקבל תומה, אז המקווה כן יהיה כשר, המים האלה כן יהיו כשרים. ככה גם נפסק להלכה בשולחן ערוך, יורה דעה סימן ריש א' סעיף ממח. להלכה באמת ככה, אנחנו פוסקים כמו דעת רשי ועוד הרבה ראשונים, שבמקווה גם צריך לדאוג שהמים כשהם נכנסים למקווה לא ייכנסו על ידי דבר שמקבל תומה, אבל אם הם עברו דרך דבר שמקבל תומה, אבל אחר כך הם המשיכו דרך דבר שאינו מקבל תומה, אז זה מקווה כשר. היה סתם דבר טוב, הלכה למעשה. על כל פנים, רואים מכאן שאם הופכים את המרזב מדבר שהוא אינו מקבל תומה, אז המים שנכנסו בתוך הכלי של האפר חטאת, באמת הם יהיו מי מעיין כשרים. אבל אם לא, אז אם זה דבר שמקבל תומה, המרזב, אז זה לא יהיה מים כשרים. טוב, אמר לי, אמר רבי חייא, אמר רבי יוחנן, מה אני לומד מהמשנה הזאת? זאת אומרת, אוויר כלי ככלי דמי. מה אני רואה מכאן? איך הרי היה המקרה? יש מים, לפי המשנה, יש מים שזורמים במורד ההר, בא אחד, שם את היד כדי שהמים יעלו על היד שלו ויכנסו לתוך הכלי. הרי מה קורה? ברגע שהמים עוברים ביד שלו ונכנסים לתוך הכלי, אתה אומר שהמים יהיו פסולים. למה? הרי אחרי שהמים היו ביד שלו, הם הרי המשיכו לזרום באוויר אחרי שהם עברו את היד שלו, ורק אחר כך הם נכנסו לתוך הכלי. אז אתה רואה שברגע שהמים זורמים, אבל מכיוון שהם זורמים באוויר הכלי, אז זה נקרא כאילו הם כבר נמצאים בתוך הכלי, ולכן אם זה היה ביד שמקבל תומה, בתור מרזב, אז זה יהיה פסול. אז מפה אנחנו לומדים, אוויר כלי ככלי דמי. אמר לרבי זרע לרבי חייא, עוד פעם, במקרה שלנו, מכיוון שזה עבר דרך היד שמקבל תומה, ואחר כך זה היה באוויר, אפילו שזה עבר דרך האוויר, ולכאורה זה אמור להיות טהור, מכיוון שהאוויר הוא לא דבר המקבל תומה, אבל זה שזה באוויר זה כבר נמצא כנגד הכלי, אז אני חושב כאילו המים יצאו ישר מהיד לתוך הכלי, ולכן זה פסול בתור מי מעיין. רואים מפה שאפילו האוויר שנמצא מעל הכלי, גם כן עכשיו כמו בתוך הכלי, כי אחרת אנחנו יכולים לומר שמכיוון שהמים זרמו מהיד עד לתוך הכלי, בתו הזרימה הם בעצם עברו במקום שלא מקבל תומה, והם נכנסים לתוך הכלי דרך מקום שלא מקבל תומה. וזה שאתה רואה שהמים האלה יהיו פסולים, סימן שגם כשהם באוויר כבר זה נקרא שהם נמצאים בפנים, ומכיוון שהם הגיעו לאוויר דרך היד, שהיד מקבלת תומה, לכן זה יהיה פסול. שאל אותו, רבי חייא בר אבא, מורנו ורבנו, רבי זרע היה הרב של רבי חייא בר אבא, ודילמה בשוטט, מי אמר לך שמדובר פה שהמים ישר, מי אמר לך שהמים בכלל עברו דרך האוויר? אולי הוא שם את היד והמים נכנסו לתוך היד שלו וישר נכנסו לתוך הכלי, לא היה בכלל זמן מסוים שהם היו באוויר מעל הכלי, ואולי בגלל זה המים פסולים, אבל אולי אם הם יעברו דרך האוויר זה יהיה כשר. אמר לי, תרדה. מה הכוונה תרדה? מה שאומר שוטה בהול, שאתה לא מכוון את שמועותיך בצורה מיושבת. למה אתה ככה שולף תשובה? מה אתה אומר שמדובר פה שהוא שם את היד והמים עברו דרך היד וישר נכנסו לתוך הכלי? לא יכול להיות דבר כזה. למה? הרי כתוב כדי שיעברו מים לחבית. יעברו הכוונה על ידי קילוח. שהם עברו, הם נכנסו ליד של אותו אחד שעשה את המרזב עם היד שלו, ואחר כך הם עוברים מהיד שלו בקילוח, באוויר, לתוך הכלי. אז סימן שהמים כן עברו דרך האוויר לפני שהם נכנסו לכלי, ובכל זאת זה פסול, סימן שכשזה נמצא באוויר של הכלי, זה כאילו זה בתוך הכלי. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מעדותו של רבי צדוק נשנית משנה זו. אנחנו רואים גם בעדותו של רבי צדוק, מסכת עדויות, גם כן משנה כזאת שאומרת את ההלכה שהזכרנו. דתנן, העיד רבי צדוק על הזוחלים. מה הם זוחלים? שהם קשרים. שכלחן בעלי אגוזין, שהוא עשה מרזב על ידי עלים, שהם לא מקבלים טומאה, למשל עלי אגוזין. אז שהם קשרים. למה? כמו שאמרנו שכשהמרזב הוא מדבר שאינו מקבל טומאה, אז הוא לא מפסיק את הזרימה של המים שנחשבים מי מעיין או מי מקווה. זה היה מעשה באוהליה, באמת היה סיפור כזה במקום שנקרא אוהליה, שהיה מעיין או מקווה שהכניסו את המים על ידי עלה שהוא לא מקבל טומאה, ובאמת מה היה שם ההלכה? הוא בא מעשה לפני חכמים בלשכת הגזית. הסיפור הזה הגיע ממש עד בית המקדש, עד לשכת הגזית, ששם ישבו הסנהדרין הכי גדולה של עם ישראל. והכשירו, הם אמרו שמכיוון שהמרזב הזה הוא מדבר שהוא לא מקבל טומאה, אז המים שנמצאים נחשבים שהם הגיעו ממי מעיין או ממי מקווה, והמים האלה קשרים. עד כאן דף כ"ה.